יום חמישי. ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי. שבת חזק, מסיימים ספר ויקרא, שבת מברכים חודש סיוון. ראש חודש סיוון יהיה בעזרת השם ביום שלישי הבא. השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת כל חולי עמו ישראל. ולזכות כל עם ישראל. לגאולתנו ובדות נפשנו.
אמן. בקרוב בימינו.
אמן. אנחנו היום בשיעור שלנו נחבר את פרשת השבוע ליום ירושלים. יום ירושלים, יום ראשון, מוצאי שבת, מתחילים לחוג את חגה של ירושלים. ואנחנו נראה את אחד הפסוקים בפרשה שלנו. הפרשה שלנו ידועה כפרשת התוכחה. חבר ברוך הוא מדבר איתנו, שאם אנחנו נלך ונעשה את רצונו, אז הכל יהיה טוב, ואם לא, השם ירחם. כן, יש ברכות, תהפך הברכות בפרשה שלנו. אחד הפסוקים הקשים שיש בפרשה שלנו נמצא בפרק חבל פסוק למד ב'. שם אומר הקדוש ברוך הוא, לאחר שאנחנו ממשיכים עם כשעורף ולא שמים בקולו, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות. כשאנחנו נהיה בגלות, אומר את התורה, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. לכאורה זה הפך הברכה נוראה, שהארץ הזו גם תהיה שממה. כלומר, לא רק שאנחנו נצא מכאן, אלא גם הארץ תהיה שממה. לפני שאנחנו ניכנס, אני רוצה ללכת למקום שאף פעם לא דיברנו עליו, זה תחום ששייך לשירה. שירה. מי שפה מכיר בארץ, מי שגדל פה בארץ בשנות ה-60, 70 וה-80, היה שיר שכתבו על ראשוני המתיישבים שבאו להתיישב בפתח תקווה.
עיר המושבות,
הם המושבות. אז היה שיר שכתבו על איך קמה העיר פתח תקווה. אז המילים הם כאלה: בבוקר לך, בשנת תרלך, ליד אומלאבס, אומלאבס זה פתח תקווה, כן? הם חנו בלב ביצות וסבך, ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה. אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה, זה רופא, איני שומע ציפורים, בסימן נורא. אם ציפורים אינם שרות, המוות פה מולך, כדאי לנוס מפה מהר. הנה אני הולך. קפץ הדוקטור על סוסו, כי חס על בריאותו, והרעים שלושתם פנו לשוב לעיר איתו. כלומר, באמת, אם אנחנו מתבוננים בדברים האלה, בשיר הזה אנחנו מבינים לאן הם הגיעו, מגיעים לאיזה מקום, רוצים לבנות עיר שם, אבל רק ביצות, רעל, ניתושי מוות, אין כלום, אפילו ציפורים לא נמצאים. נורא מעניין. יש עוד מקור אחד שאני רוצה לקרוא לפניכם. היה סופר, לא יהודי, קראו לו מארק טוויין.
כן,
הוא היה מטייל בכל מיני מקומות, אחד הפעמים הוא גם הגיע לארץ. כן. הגיע לכאן לפני שהקימו את פתח תקווה. והוא כותב כך: ארץ שממה, שאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה עולה שמיר ושיט, כלומר רק קוצים וברקנים. מרחב דומם ואבל. יש כאן עזובה שאפילו הדמיון אינו יכול להעניק לתפארת חיים ומעש. הגענו בשלום להר תבור, או על הצפונה, כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה, אפילו לא בן אדם אחד, מהמרכז עד הצפון, כלום. בשום מקום כמעט לא היה לו עץ, לא שיח, אפילו זיתים וצבר, שזה גדל טבעי, גם זה לא היה. אותם ידידים נאמנים של אדמת זיבורית כמעט נטשו את הארץ. ארץ ישראל יושבת בסק ואפר, מרחף עליה כישוף של כללה, ששרפה את שדותיה ועשרה את תעצומות כוחה באזיקים. תראו איך הוא מתאר את זה, בבת של גוי. אומר, זה, יש פה כללה, זה לא יכול להיות. האדמה כל כך טובה, ואין כלום, שום דבר. יש עוד מישהו, היה גם כן, זה פרופסור אנגלי, היה גוי, קראו לו פוסטר דוסון, והוא ככה כותב. הוא בא בשנת תפריש מנחת, 10 שנים אחרי שהקימו את פתח תקווה. כותב ככה, עד היום הזה לא הצליחה שום אומה להתבסס כאומה, כלומר כעם בארץ ישראל. שום אחדות לאומית ושום רוח לאומית לא קנו להם אחיזה שם. עכשיו תראה מה הוא מדבר על הערבים שהיו פה. אותו ערב רב של שבטים מדולדלים שישבו בה, החזיקו בה כמו עריסים, כבעלים ערעיים וזמניים, שכפי הנראה הם מחכים לאלה שזכאים להיות בעלי הקבע על האדמה הזאת. אנחנו מבוננים על הדברים הללו, אנחנו חוזרים על הפסוק שאנחנו קראנו עכשיו, אנחנו אומרים, רגע, 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 זה בדיוק מה שכתוב בפרשה שלנו. אומרת התורה בפסוק שלנו, פרק חווה, פסוק למדבד, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אז אם ככה, זה כללה נוראה, אבל האמת, זה בדיוק הפוך. אומר רש"י, זו מידה טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהיה שממה מיושביה. לא יצליחו לתפוס פה אחיזה. ואם כן, הם נודדים. ערב רב של שבטים מסכנים, בדואים כאלה, מזזי, אין להם, אין בעלות, אין כלום, הארץ לא נותנת להם שום דבר. אומרת הגמרא, יש גמרא לעניין הזה במסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין, דף צדיק ח' עמוד א', אומרת הגמרא ככה. אמר רב יהודה, אין לך קץ מגולה מזה. איזה קץ מגולה מזה? אנחנו מדברים פה על גלות. מדברים פה על שממה. ארץ ישראל הקדושה, ארץ ישראל אשר עיני השם אלוהיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה, שממה, איזה קץ, איזה מגולה, מה אתה מדבר? אומרת הגמרא, סימן טוב הוא, למה? שהנביא יחזקאל מדבר על שיבת ציון אחרי 70 שנה מגלות בבל. הוא אומר כך, ואתם הרי ישראל, להרים בארץ ישראל, ענפיכם תתנו, תוציאו צמחים, ופרייכם תישאו, תתחילו לגדל פירות. למה? למי? עם ישראל בגלות. אבל הם צריכים לחזור. הם כבר עוד אותו חוזרים. לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, עם ישראל תכף יוצא מגלות בבל חזרה לארץ, עזרא ונחמיה. ומי מגיע איתם? 42,000 אנשים. ולא משהו, לא אנשים ככה רציניים. היו ביניהם אנשים עניים, מרודים, רובם הגדול היו נשואים עם גויות, היה מין כזה, נגיד אנשים שאמרו טוב, גם בבבל אנחנו סובלים, שם אולי נסבוד פחות, אלא בואו נלך נעשה את המזל. זה לא אנשים, כן, זה לא אנשים שהיו צדיקי הדור, שבאו ואמרו קומו נעלי ציון, אפשר להם בספר נחמיה ולראות. יאללה, נעלה על הרכבת, אולי נצליח שם. לכן, אומר רש"י בגמרא בסנהדרין, כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה. כלומר, לפי זה, דברי הגמרא בסנהדרין ורש"י, שמבאר, מה הסימן שאכן אנחנו נמצאים בקץ, אין לך סימן גאולה גדול מזה? שהארץ פורחת, הארץ נותנת פירותיה, הארץ משפיעה טוב למי? לבנים שלה, כי הם באו הביתה. טוב, המהרש"א, שהוא מדבר על זה, הוא אומר כך, על הגמרא שם בסרט הנדרים, אומר המהרש"א, לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. אבל שתחזור לתום פירותיה, זה קץ מגולה. אומר המהרש"א, זה בוודאי סימן לגאולה. כלומר, לפני זה, הארץ אולי ייתן פירות, אבל מעט, אין הרבה, יש מעט, פה קצת, שם קצת, אנשים יכולים לחיות. אבל ברגע שיש שפע כזה גדול, תלכו לראות בשווקים מה קורה. זה שפע עצום. יש לנו בירקות ופירות. זה פשוט לא יאומן. וגם לא במחירים בשמיים. אנשים בזר הכל כמעט כולם יכולים לקנות כמה שהם רוצים. אין לך קץ יותר מגולה מזה. התורה אומרת והשימותי בפרשה שלנו אני את הארץ. כן, נכון. זה אם אנחנו לא מקיימים מצוות השם, אבל זו ברכה. זה קללה נוראה לצאת הגלות, אבל יש בה ברכה. שהארץ הזו היא לא נותנת כוחותיה לאויבים. כוחות הארץ הזו היא לבני ישראל בלבד. וכשחוזרים, כמו שאומר הנביא יחזקאל, קורא להרים ולעצים לתת פירות, זהו, הילדים חוזרים הביתה. תתארגני. תתחילי להוציא, הם יבואו, יהיו רעבים, יהיו צמאים, שיהיה להם משהו בבית. מדהים. לכן, כמו שאנחנו רואים במבט ראשון לפרשה, זה עונש. והשימותי אני את הארץ. אבל כשאנחנו מסתכלים ברשי, אנחנו רואים שהחזרה, ברגע שהארץ נוטלת פירות, זה הסימן שתם העונש. שהסתיים. יש עוד דבר נורא מעניין בספרה. ספרה כתבו תלמידי רבי עקיבא 100 שנה אחרי חורבן בית שני. זה הספרה. תלמידי רבי עקיבא, למעשה הם אומרים שיש פה דבר הרבה יותר עמוק. הם אומרים כך, המשמעות ושממו עליה אויביכם היא הרבה יותר עמוקה. זה אומר ככה, הם אומרים שכל זמן שעם ישראל לא נמצא על אדמתו, אף אחד לא יכול להיות כאן. כלומר, אף אחד לא מחזיק מעמד. אף אחד לא גר כאן קבוע. הם הולכים ממקום למקום, מחפשים נבדים, בדואים, מסתובבים מקום למקום. אבל למצוא יישוב קבוע, אין. וארץ ישראל באמת לא נתנה לאף אחד להקים עליה יישוב. מתי כן היו יישובים יהודים בארץ? אבל פי שיהודים לא גרו פה בצורה של שלטון, שהיו יהודים בארץ. גם בקופת הטורקים היו יהודים. עד היה אפשרות לבנות, הגויים יכלו לגור פה. כשעם ישראל היום יושב בארצו, אז הארץ טמפרותיה לבלים. אבל גם הגויים האלה יכולים להישאר ולבנות. כי זה הכל תלוי בנו, אנחנו פה, אז הארץ עובדת כמו שצריך. אבל אם אנחנו לא פה, ראינו אצל מארק טווין, ואצל החוקר האנגלי דוסון, הם באים לפה ואין שום דבר. כלום, כלום, שום כלום. הולכים עשרות קילומטרים ורואים בן אדם. כי לא יכולים לחיות כאן. לא היה פה אפילו יהודי אחד. יהודים לא נמצאים פה. כשיהודים לא נמצאים, אין כלום. יהודים אפילו קצת נמצאים, יש הכל. כלומר, יהודי וארץ ישראל זה כמו גוף ונשמה. זהו, הארץ היא גוף, הנשמה שלה זה עם ישראל. יש פה את הלב, יש פה את הנשמה, אבל הארץ היא גוף, עומד. אין, אז אין.
אז הם גם נהנים מה...
כן, הם בוודאי, הם נהנים מזה שאתה כאן, בוודאי, בוודאי. כלומר, המעניין הוא שהרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהוא היה מהראשונים, היה חי בערך 1,000 שנים אחרי החורבן. כן? אחרי החורבן. הוא עולה לארץ ישראל. הוא עולה לארץ ישראל והוא רואה את מה שקורה כאן. ותראו מה הוא כותב. הוא כותב בפירוש שלו על הפסוק ושממו עליה אויביכם, בפסוק שלנו בפרשה, הוא אומר כך, ושממו עליה אויביכם היא בשורה טובה. מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב, כלומר בכל העולם, ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם, כלומר גרו בה והיא חרבה כמוה. אין דבר כזה בשום מקום, כזה שממה, כזה חורבן, אתה לא מוצא. רומי נפלה, אז קמה משהו אחר שם. יוון נעלמה, קמה משהו אחר, אנשים חיים, בונים, עושים, זהו, יש התעוררות, יש חידוש. בארץ ישראל הוא בא לבטר, אומר, זה לא עובד, אין פה כלום, כלום. זה לא הגיוני, משהו מוזר. וכולם משתדלים להושיבה, ואין להם אדם. באים, מנסים, זה בורחים, לא הולך, אי אפשר, אין כלום, יש ביטות, יש יתושים, מחלות, יש מוות. אין פירות, אין ירקות, אין כלום. אי אפשר לחיות פה. כמו שמרק טווין כותב שם, שזה ארץ שיש עליה כישוב של קללה, הוא לא מבין את זה, הוא לא למד את הפרשה שלנו, מבחינתו זה כישוב של קללה, משהו מוזר, לא הגיוני, לא הגיוני, בטבע העולם. כלומר, הרמב"ן מדגיש, אין ארצנו מקבלת את אויבינו. אם אני מתבונן בדברים הללו, אני באמת מבין דבר נורא מעניין, לפי הרמב"ן מה הוא אומר? הוא אומר שלארץ הזו יש אישיות. זה לא איזה אדמה. יש לה כאילו רגשות, יש לה אישיות של עצמה. אתה אויב? לא מקבל אותך. לא אומר לך, לא עושה כלום. זה מדהים, הרמב"ן אומר שהארץ הזו היא כל כך קדושה שהיא מרגישה מי ימצא עליה. לכן חז"ל למשל אומרים שאדם אינו דומה מי שחוטא בחוץ על הארץ ומי שחוטא לארץ ישראל. מה פירוש אינו דומה? הוא עבר על איסור, הוא עבר על איסור. למה הם לא דומים? אומרים חז"ל שמי שגר בחוץ על הארץ אז הוא חוטא, הוא עובר איסור, אבל הוא עובר את האיסור איפה? שם רחוק באיזה מקום. אבל מי שגר בארמון של המלך ועובר על דברי המלך, זה הרבה יותר חמור. אבל פי שהאיסור אותו איסור. אבל שם אחריך אני בכלל רואה אותך. אבל בארמון אתה עובר על דברי המלך, נו באמת. זה כבר יותר מצד האיסור. יש גם היגיון, יש שכל, יש התנהגות. זה עוד תוספת. ארץ ישראל היא ארמון של המלך. אז אם היא ארמון של המלך, אז היא משהו אחר. היא ארץ אחרת, היא מרגישה. כלומר למעשה, מי שמגלה אותנו מן הארץ הזו, זה אנחנו במעשה ידינו, אבל הארץ, ותקי הארץ אתכם, זו תכונה אנושית. כמו אם אתה מוכר משהו מקולקל ומקי. הארץ הזו מקיאה החוצה, מי שלא רוצה אותה, מי שלא קשור אליה, היא מקיאה אותו. זהו. לכן, ממשיך לפי הרמב"ן, הארץ ישראל היא לא מקום יחיד בעולם שנחרבה, היו הרבה מקומות שנחרבו, אבל את כולם ישבו מחדש והצליחו, ופה לא מצליחים. למה? כי הארץ הזו יש לה לב, יש לה רגש, זה משהו אחר, זה משהו שאנחנו לא מדמיינים מה זה ארץ ישראל. טוב, אם זה ככה, בואו נתבונן מה כותב התלמיד של תלמיד של הרמב"ן. הרמב"ן לימד תלמיד, והוא אחר כך לימד עוד תלמיד. התלמיד הזה שאנחנו מדברים עליו קראו לו רבנו בחיה. רבנו בחיה היה תלמיד של תלמיד של הרמב"ן. הוא בפירוש שלו על התורה, זה בערך לפני 700 שנה, הוא כותב כך: שאף היושבים בה ינהגו שממה עליה. הוא מכניס עוד מימד, הוא אומר שלא רק שארץ היא שממה מצד זה שהיא לא משתפת פעולה עם אויבים, גם האויבים שגרים בה מתייחסים אליה כמו ישממה. הם לא רוצים, לא נוח להם כאן. ממשיך רבנו בחיה וכותב שלא יבנו עליה חומה ומגדל. וכל האומות השתדלו לבנותה ואין להם כוח. זה לא מחזיק. כן? כי לא היו יהודים בכלל. ויש בזה סימן גדול לישראל, אומר רבנו בחיה, שביום שחרבה לא קיבלה אומה ולשון ולא תקבל. עכשיו תשימו לב על איזה מילים יפות. אומר רבנו בחיה, עד שישובו אפרוחיה לתוכה. הוא מכנה את עם ישראל לאפרוחים, ואת ארץ ישראל כמו תרנגולת, כן? כלומר אמא. עד שהבנים לא יחזרו לאמא, האמא לא נותנת שום דבר לאף אחד. היא לא מסייעת, היא לא עוזרת. טוב, זה רבנו בחיה. ככה, כלומר, אנחנו רואים שגם צריכים להסביר, הרי אנחנו יודעים שחומה ומגדל זה היה סוג של מאחזים, התנחלויות, שהיו בהקמת המדינה. תפסו גבעה, הביאים עולה החומה, כזו מעצים, מגדל, זהו גמרנו פה, ולפי זה באמת, כמה שיותר הקימו חומה ומגדל, זה באמת קבע את הגבול של המדינה. זה היה הרעיון. כמו שחבר'ה שלנו היום עושים, תופסים כל מיני מקומות, על מנת להגיד, אם יחד לשאלו פה איזה משהו, פה יש כבר אישום יהודי, זהו, אי אפשר להגיד. זה יקבל את הגבול. אבל מעשה, אנחנו רואים שרשי כותב מה שכותב, הרמב"ן אלף שנים אחר החורבן מגיע לכאן, אומר, בוינה, הכללה הזו זה ברכה עצומה, זה עובד. האויבים לא מצליחים להתיישב כאן. הרמב"ן רבנו בחיי כותב אחריו, 300 שנה כבר אחריו, כן? אומר, אופ, העסק הזה פה לא עוזר, הארץ הזו היא קדושה מדי. אז אם ככה, אנחנו רוצים להתבונן יותר לעומק, מה אנחנו יכולים עוד ללמוד מהעניין הזה של השממו עליה אויביכם. יש פסוק בפרשת לך לך. לך לך, בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. רבנו בחי, על הפסוק הזה, אומר שהאחוזה לישראל זה אחוזת עולם. מה זה אחוזת עולם? זאת אומרת שנכון, אני יכול לא להיות כאן. יש לי נכס נדלן באיזה מקום. אני לא צריך להיות שם. אבל של מי הוא? הוא שלי אפילו שאני לא נמצא פה. זה שלי. זאת אומרת, רבנו בחי אומר שאם יגלו מארץ ישראל, עדיין של מי היא? שלך, של ארץ של עם ישראל. זה לא משנה איפה. זה שאני מנותק מכאן, זה שאני יוצא מכאן בגלל שחטאתי, וזה העונש, עדיין לא איבדתי את הזכות שלי על הארץ הזו. כלומר, זו אחוזת עולם, זה אני אחוז, אני תפוס לעולם. ומי שבא אחר כך... כן. ואם בני השובה ואחר כך עושה פה מה שהוא עושה, הוא גזלן. זה שלי, מה התשמת לי פה? זה לא שלך. תצא כאן מחר שזה שלך, תביא ניירות, זה לא מעניין. זה שלי, אני אחוז לעולם. כלומר, עניין שאנחנו צריכים לומר בפה גדול, ולא להתבייש, לא לפני הגול המוסלמי אובמה, לא להשתחוות לבמה הזו, ולא לכל האירופאים למיניהם, שלאט לאט הקדוש ברוך הוא מלמד אותם מה זה מוסלמים, כן ירבו מוסלמים באירופה, עד שיראו להם מה זה האסלאם, ואז אותם אנשים מאירופה האומנים, הם ילחמו בהם וישמידו אותם כמו זבובים. כל מה שזה לא פוגע בהם, אז הם ידברו נגדנו. אבל כשהמוסלמים שם יהיו הרבה, ויקבלו אזרחות, ויסבירו, ויהיה להם פתאום נשיא מוסלמי, נראה אותם. אז נראה אותם. היום הם מדברים, הכל נחמד, הכל בסדר נגדנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא לחינם, הוא מנהל את עולמו. והמוסלמים שם, הם ילמדו את הנוצרים שם, מה זה אסלאם. ואז הם יבינו אותנו. לא שאנחנו צריכים שהם יבינו אותנו, אבל אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה, נגיד להם שמענו, תנהגו בהומניות, תנו להם, תעזרו להם, כמו שיצאתם לנו, תעשו, נאה דורש, נאה מקייף. אבל בינתיים אנחנו רואים שאומר רבנו בחי את זה שלך לעולם, בין אם אתה נמצא בין אם לא. טוב, עכשיו, נעבור לדבר שהוא קשור לזה. אנחנו למדנו פה, בבית הכנסת, מסכת מגילה, דף י' ז', פרק הראשון. עכשיו, אתם זוכרים, הגמרא שאלה, מה הסדר של תפילת 18? למה שמו, אתה חונן, אחר כך אתה שיבה? מה, למה הסדר הזה? זוכרים? עכשיו, הגמרא אומרת ככה. הגמרא אומרת, למה הצמידו את הברכות, מקבץ נדחי עמו ישראל, מה לפני זה? ברך עלינו. ברכת השנים. מה הקשר? בין הברכה שיש שפע בארץ, כן? שטל ומטר בחורף וטל בקיץ, ומיד אחרי זה מקבל מלחמו ישראל. מה הקשר ביניהם? שם הגמרא במסכת מגילה למדנו, שאומרת בפורש, זה הפסוק שאמר יחזקאל. מה שאמרנו מקודם. ואתם הרי ישראל עבדכם תיתנו ופריכם תישאו. למי לעמי ישראל כי קרבו לבוא. לכן אני קודם כל אומר, אתם ברכה על פני האדמה, קדימה, שתחיל הברכה לבוא, ויהיו עצים, ויהיה פירות, ויהיה שפע, ואז נקבל את נצחה, בואו ישראל, עם ישראל מגיע לכאן. ככה הדברה אומרת. ומה למעשה? רש"י, שם בגמרא במסכת מגילה אומר, אם אתה תגיד שקיבוץ גלויות, שזה בדיוק בזמן של ברכת השנים, כלומר הארץ מתחילה להוציא שפע, ועם ישראל בא באותו זמן, כן, לשפע הזה, זה בדיוק מה שאמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שהארץ מתחילה לתת שפע. אז אם ככה, קיים קשר ברור בין ברכת השנים לקיבוץ גלויות. אם ככה, בפרק הזה אנחנו מבינים שהברכה הזו של שפע, של פרנסה וקיבוץ גלויות, זו יחידה אחת, בלתי נמנעת. אם כך, אנחנו רואים שמה שכתוב אצלנו בפרשה זו ברכה ולא כללה. נכון שאתי הפשט ואשים אותי אני את הארץ, דבר נורא, יהיה פה שממה, ושממו עליה וכן היושבים בה, זו ברכה. כלומר, היציאה לגלות באמת זה דבר נורא. אבל מצד שני, ההבטחה שכל מי שיחיה כאן בזמן הגלות לא יוכל להתפתח כאן. אלא אם כן, יש פה מה? יהודי. יש פה יהודי, אמא מרגישה שהבן שלה נמצא, אז היא נותנת לו, אפילו אם הוא מעט. אבל כל השאר נהנים מהשפע הזה. כי אמא, היא נותנת אוכל. אז גם מי שלא מגיע לו, הוא בארוחה, אז הוא אוכל, ומה לעשות? אבל הנה, חזרנו לארצנו הקדושה. ואנחנו רואים שהיום זה כבר פחות, אבל האויבים שלנו, כן, גם כשהיינו פה, באו למגע ב-48 וכמה מדינה ולפני זה, והתפתחו, אז האויבים שלנו, הם לא התפתחו, תסתכלו איך הם נראים. למרות כל מה שיש היום עם כל השפע והמודרניזציה והכל, רוב רובם חיים באיזה כפרים מוזנחים. הם לא מסוגלים, זה משהו פנימים. אם לא המדינת ישראל שתלך ותעשה להם תשתיות וכו', הם יישארו עם הביום ברחוב, תקום רבה חברון על ידינו, וכם נראים. תעבר רק את הכביש, עולם אחר. מלוכלך, מזוהם, מה קורה פה? למה זה?
אם צבא לוחצת עליהם, רצו מסעיות לא היו.
כן, כלום, שום דבר. אבל אתה לא גובר את הכביש. עזוב, אני לא מדבר איתך על קילומטרים. בצד אחד, נקי, מסודר, הכל נקי. עברת את הכביש, נראה כמו איזה חירבה. מלוכלך, מזוהם, קוצים. אין גינות, אין כלום. מה קורה פה? זה הברכה. ושממו על האויביכם היושבים בה, אפילו שהם ישבו בה, הם נראים כמו שממה. ככה אנחנו מדברים על ארץ ישראל, מה אנחנו אומרים על ירושלים? ירושלים עיר הקודש, ירושלים מרכז העולם. הר הבית מרכזה של ירושלים, קודש הקודשים מרכזו של הר הבית. זאת אומרת, ואנחנו רואים, למעשה, ככה כותב גם הנזיר בספרו, מעייני הישועה ממרו, יש ארבע קדושות. יש ארבע עולמות. יש ארבע איכויות. דומם, צומח, חי ומדבר. הכל קשור בזה. ולמעשה, כשאנחנו בונים על יום ירושלים, היום שבו, מקום הקודש, המקום שבו תרכיז הקדושה של כל הארץ הזאת, נגאל, בידי אויבינו, ממילא זה יום שבו באמת אין לך קץ מגולה מזה. אני אסיים באיזה סיפור שאני קראתי בספרו של מוטה גור. מוטה גור היה, אני חושב שהוא היה מחת שכבשו את ירושלים.
כן,
יש טעמים. והוא כותב, כשהם הגיעו לכותל, על כל הצנחנים שם היו על הכותל ובחו הוא לא ידע, אבל למעשה שלחו רכב צבאי להביא את הרב ציודה, קוק זכר צדיק לברכה, ואת הרב הנזיר זכר צדיק לברכה. הוא אומר שפתאום הוא גירה בין כל הצרכנים, הוא ראה בן אדם דבוש שטריימן, קפוטה, דבוק לכותל עם שיער ארוך, כי הוא היה נזיר, והוא לא זז, קפו. קפו. והוא אומר, הוא פשוט לא היה בהלם, הוא ראה איך כאילו האדם הזה נשאר לתוך האבן, כאילו חתיכה אחת. הוא אומר, שראיתי את זה, אספתי את כל המפקדים, הודעתי להם, אנחנו נשארים בירושלים. אנחנו לא מדברים על שום דבר, זה שלנו. ואז הוא הודיע, הר הבית בידינו. זו באמת התפיסה. כשאנחנו באים אל הכותל המערבי, באמת מי שיודע, יודע שזה לא כותל של בית המקדש בכלל. הכותל של בית המקדש היה פנימי יותר. אז מה כולם רצים לשם? איך, למה כולם באים אל הכותל? כי ליהודים יש לב רגיש. הכותל, מצידו הפנימי, מה הוא שואב אליו? את הקדושה שיש בהר הבית. יהודי מרגיש את הקדושה הזו. מבחוץ, הוא נדבק אל הקדושה שיש בתוך האבנים. הוא נדבק אל הקודש הזה. הרי יום ירושלים, יום של חיבור של הרגש אל הקדושה. אני רצון שנזכה לקיים את רצונו יתברך, והתקיימו בנו כל הברכות הכתובות בפרשה שלנו ובספר התורה כולו, יחד נזכה לחוג את יום ירושלים בבניין בית המקדש. רב ימינו, אמן ואמן.
אמן.